בפרק זין. כדרכנו, אנחנו קוראים את הפרק. ושואלים שאלות. אולי עוד הערה אחת, לפני שנקרא, תזכורת על מה שלמדנו שבוע שעבר, ופרט אחד שולי ביותר בסיפור, כדרכנו להסביר איך לומדים תנ"ך, בשיטה שאנחנו עובדים בה, הפרט השולי ביותר הוא הפרט החשוב ביותר. הוא מאשר שהבנו נכון. אחד הפרטים השוליים ביותר בכל הסיפור פה, זה העגלה שהגיעה אל... זה צריך לספר, זה לא פרט שולי. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי. ואתה עמוד שם. ואם העגלה הייתה מגיעה לשדה ראובן בית השמשי, מה עם נפקמינה? מה אכפת לנו? Who is יהושע? מי זה יהושע הזה בכלל? מה? לא פרט שולי? זה חשוב? מה? מי שהולך לחפש אולי את השדה? להגיד, אני נחדו של יהושע, מגיע לי את החלקת הטאבו הזאת. למה זה חשוב? מה אתם אומרים? זה מבחן. מי לא היה שבוע שעבר? פטורים מהמבחן. אני אגיד לכם. הסברנו, תראו איך זה מהווה אישור למה שלמדנו. איך זה מהווה אישור? הרי מה בעצם הייתה הבעיה של אנשי בית שמש? שתי בעיות היו כאן. הבעיה הראשונה, שהם החליטו להשאיר את ארון השם אצלם. איך אני יודע את זה? שרק אחרי שהם לקו, הם פתאום נזכרו להודיע שהפלישתים החזירו את ארון השם. ולמה הם ירצו לשמור את ארון השם אצלם? לאיזה מטרה? יפה. הם רצו קצת שקט. הם שמחו לראות. או הביטוי השני שהדגשנו בתוך הפסוק, הם ראו בארון השם, לא ראו את ארון השם, כי לראות את ארון השם במקרה דנן לא היה תגובה כזאת חמורה. זה שוגג, מה אפשר לעשות? הארון מזהב, הפרות גורות, הם קוצרים, השמש עולה, הארון מנצנץ, כל זה קורה במקרה. אבל החטא שלהם הוא זה שהם רואים בארון. זאת אומרת, הם מבינים את המשמעות, הם לא רק רואים ושמחים, ויראו וישמחו, אלא וישמחו לראות. זאת אומרת, הם מבינים את המשמעות, בייחוד אחרי שהם פותחים את הארגז עם כל העכברים והתחורים שיש שם מזהב, ומבינים היטב את המשמעות הביטחונית. עכשיו תראו, איפה הם כתוב שהם ראו בארון השם? תסתכל בפסוק י"ט. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, לא את ארון השם, בארון השם. הם הסתכלו בו, מה? אלא במשמעות שלו, הם ראו בו איזה דבר. מה הם ראו בו? מי שיספק להם את הביטחון. אגב, סי האירוניה, אני שוב משחזר את מה שלמדנו שבוע שעבר, סי האירוניה זה שהם רוצים, מי ייקח אותו מעלינו? שיקחו אותו מאיתנו. הוא הורג אותנו יותר מאשר שומר עלינו. ואבינדב ובית אבינדב לוקחים את ארון השם לגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון השם. לא שארון השם ישמור עליהם, לשמור עליו. שלא יחללו אותו, שלא יתייחסו אליו בצורה לא נכונה, לקדש אותו, להתקדש סביבו, כן? זה לנהות אחריו. אז למה יהושע בית השמשי? לאור כל מה שדיברנו, תראו איך זה מסכם בקצרה את כל העניין.
מה
בעיה השנייה איתם? בעיה הראשונה אמרנו שהם לא הודיעו. ולמה הם לא הודיעו? כי הם רצו לשמור אותו לעצמם. למה לשמור לעצמם? מטעמי שיקולי הביטחון, הם השאירו אותו לאבן ששם הוא הגיע, הם הבינו היטב מה המשמעות של החזרת הארון על ידי הפלישתים, כי ודאי הם לקו וחטפו קשה. עכשיו הם לא יבואו לגבולנו, יהיה לנו, למה צריך לעשות בטש כשאפשר להשאיר את הארון והוא יפעל למרחוק? יהיה לנו שקט. שנים על שנים שהיינו, סבלנו, עם ישראל לא כך דאג לנו, לא כך עזרו לנו, אז עכשיו יבואו ימים של שקט. טוב שיש אלוקים בישראל, אפשר לישון בשקט. כן. למה יהושע בית השמשי? למה יהושע בית השמשי? למה זה חשוב שהוא בא לשדה יהושע? השם יהושע נותן לנו איזושהי תובנה של הלגיטימיות. איך הם הרשו לעצמם? איך הם הרשו לעצמם? אין ספק שהיה ויכוח. היה איזה משהו, אולי לא בסדר. תמיד יש אנשים טובים בכל מקום בעולם. יש אנשים שאולי אומרים, מנצמצים בעיניהם ואומרים, אולי טעינו, אולי צריך להודיע לכולם, ותוך איזו אישה תמימה, אמרה לבעלה, אבל למה לא מודיעים? זה שייך לכל עם ישראל. הוא אמר לה, מה את מבינה? זה ענייני ביטחון. מה את רוצה שאני אעשה שמירות בלילה? תגידי תודה. איך הזקנים יודעים מה הם עושים. ולכן הזקנים קיבלו היטב את עונשם. תמיד יש איזה נצנוץ. מאיפה המור יתרה? השם יהושע לא סתם נדחף לפה. אלא פה נמצא פה היה. זאת אומרת, הם מבינים את כל הרעיון הזה מימי יהושע בן נון. איך חצו את הירדן שכבשו את ארץ ישראל? ארון השם הולך בראש. יהושע בן נון אכן עשה שימוש מילטנטי בארון השם. וממי הוא למד לעשות את זה? ממשה רבנו, משה רבו. יותר מכל אחד אחר, יהושע בן נון למד ממשה, שכתוב, ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה השם, יפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. זה, בכיבוש הארץ, ארון השם הולך לפניהם. אבל תראו איזה אירוניה. יהושע בן נון, שארון השם הולך לפניו, או שהוא הולך לפני ארון השם, וכיבוש יריחו כדוגמה. כל המטרה היא לזכור כל הזמן בשם מי אנחנו באים. בשבילך אנחנו נכנסים לארץ הזאת. ופה, בדיוק הפוך. והשם יהושע יוצר את החידוד הזה. לא כתב שמואל הנביא את השם יהושע, הכניס אותו, הזכיר שזה היה בשדה שלו, אלא כדי שנקבל עוד תמרור, עוד רמז. מה הולך פה? תראו מה רב ההבדל בין יהושע א' ליהושע ב'. כן, בין אנשי בית לחם, שהשם יהושע פה מרמז על איזה כוונות, בואו נכבוש מחדש את הארץ, הנה ההזדמנות, אבל נתחיל אצלנו. טוב, אז מה זה משנה אם ארון השם יעמוד בשילו ומשם הפלישתים יפחדו, או שיעמוד אצלנו ומשם הפלישתים יפחדו. הדרך לשילו עוברת בית שמש. כל מיני מור יתרס כאלה, שלקדוש ברוך הוא גם יש דעה על העיוות הזה. עד כאן פרק ו', כן, הערות. הרמב״ם אומר דבר מאוד גדול וחשוב במורה נבוכים. הוא מתווכח עם אנשים שמסבירים שהאש במעמד הר סיני הייתה אש ממש, אש פיזית. הוא אומר, במעמד הר סיני זה הכל נבואה. גם האש הייתה בנבואה, לא אש פיזית. מה זאת אומרת אש בנבואה? מה זה, למה לרמב״ם חשוב לא להגיד שזה אש פיזית ממש? ראו אשן ואש ותימות אשן והער בוער באש, כולו פיזי ממש. כי הרמב״ם מבין שמעמד הר סיני הוא מעמד נבואי. נבואה היא מתרחשת בתוכיות האדם. על ידי מסך הדמיון, אבל בתהרת הדמיון. אז אומר הרמב״ם, מה זה בעצם האש? האש, התמונה של אש בחזון, מה זה? כמו שירמיהו רואה מקל שקד, אני רואה. זה לא טו בשבט והוא רואה מקל שקד, פורח, אלא הוא רואה את זה בנבואה. שם אומר לו, מה אתה רואה? הוא אומר, תבת לראות, שוקד אני על דברי. שקד, שוקד. אש, אומר הרמב״ם, משמעותה כילוי. כשאנחנו רואים אש, אנחנו חווים ורואים את עוצמת הכילוי. אש מחלה. נפשנו יצא בדברו. זאת אומרת, הם בחזון הנבואה הבינו, זה כפה למרקי גיגית, הבינו שאם הם לא לוקחים עליהם את התורה, הר סיני הוא אש אוכל, אש אוכלה. אש אוכלה. עכשיו אומר הרמב״ם, משפט חשוב. אם אתה מבין את הרעיון שעומד מאחורי האש, החזון הנבואי של אש, אז זה כבר לא מזיק אם תגיד שאתה גם אש ממש. אבל אם אתה רק בא לספר לי, עוד פעם, אם אתה מבין מה משמעות המראה, מראה האש הנבואי, שזה תודעת הכילוי, שעם ישראל מבין שאם הוא לא יקבל תורה, הוא פה תהיה קבורתו, הוא יתקלה, נפשו תיקלה לאלוקים, ולא יהיה עם ישראל, אז התובנה הזאת עכשיו, אם אתה תצייר בנפשך שהאש על הר סיני הייתה אש פיזית, אין בכך היזק, אומר הרמב״ם. זה בסדר. גם מאש פיזית אפשר להרגיש את אותה תחושה נבואית. אבל חשוב שלא תפספס, שלא תחשוב שהאש היא אש, ומישהו עשה קומזיץ. אולי זה חייזר שנפל לו צמיג, בער על הר סיני. אז הרמב״ם מרומם את זה מעל הטעות הזאת. לחשוב שיש פה איזה טריקים כאלה של כימיה ופיזיקה. ודאי שגם פיזיקה יכולה להיות פה, וכימיה יכולה להיות פה, אבל הכל, הכל מנבואה, הכל מהתודעה הישראלית, העמוקה, האמיתית. עכשיו אותו דבר אני אומר על יהושע, עכשיו אתה רוצה להגיד לא היה ולא נברא, מה אכפת לך להגיד שהיה? היה לו שדה, אבל עכשיו אני מבין למה מספרים לי עליו, למה כל כך חשוב לנעוץ את שמו פה לדורות. שים לב, גם אתה לפעמים יכול לחשוב את עצמך על יהושע בן נון. מדינת ישראל יכולה לחשוב את עצמה על יהושע בן נון. הארץ שלנו. מה זה כמו, כבשנו אותה. גם יהושע בן נון כבש את הארץ. ושים לב להבדל. למה אתה כובש ולמה הוא כובש. למה אתה חושב שאתה יכול לחלק אותה אחר כך ולמה יהושע בן נון? בדם ליבו ראה איך עם ישראל הולך איש לאורלו ואיש למרקולתו ומועסים בארץ. או חומדים אותה לפרטיות. זה הבדל. אז החינוך הזה להסתכל, לפעמים צריך לעשות השוואה. תעשה את ההשוואה ותראה את ההבדלים. בסדר? במובן החידוד, פרט קטן ושולי הופך להיות עוצמת הרעיון. בסדר? תראו כמה שזה, השיטה הזאת היא בעצם הופכת את התנ"ך כאילו ל... בשימוש התמרורים, אפשר לנסוע, אפשר ללכת ברחבה, ללמוד. פרק ז', עוד שאלה על ו'? כן. כן. אז קודם כל, כדי לענות לשאלתך, הבנת את השאלה? שואלת למה כתוב ויח השם בעם מכה גדולה מאוד, נכון? ביטוי ויח השם בעם מכה גדולה מאוד. קודם כל הבינו מיד כגודל האופוריה, כך גודל התחושה של המכה. אז ויח השם בעם. פה אין ספק שזה מעט השם הייתה בניגוד לפלישתים, שהם עד הרגע האחרון עוד אומרים, אולי לא הוא עשה את זה, בוא נבחן. איפה לא צריכים לבחון עם הפרות? גם הפרות כבר הם שחטו אותם. אין לעשות מבחן. שם השם. זה מכה של רחמנות. זה מידת החסד. ויח, למה? היא אומרת...
זה שם השם, אבל לא בהקשר הזה. לא בהקשר הזה. ויח לא כתוב שזה. הם הסתכלו בארון השם, שים שם הפסיד, ומכאן
ויח. נכון, הוא בכלל צודק. בכלל אפילו שם אלוקים אפילו לא מופיע. עד שאת שואלת אם יש שם השם, אפילו שם אלוקים לא מופיע. ויח באנשי בית שמש, ויח בעם. אבל התאבלו העם, כי היכה השם בעם מכה גדולה. זאת אומרת, הם מבינים מיד שזה השם, אפילו ש... לא צריך. בסתר פנים יש פה. אין? אדרבה. אין כאן השם, אין כאן לא מידת הרחמים ולא... זה מתבקש מאליו. זה כמו להכניס את האצבע לחשמל. זה לא הקדוש ברוך הוא היכה. זה המצב הטבעי. מצב נורמלי. כשאדם רואה, נדבק. נדבק בו, כמו שגחזי אומר... אלישע לגחזי וצרת נאמן תדבק בך. תחורי פלישתים עליכם, אם ככה אתם מתייחסים לארון השם. כן.
מה התפקיד של קהילת יערים ושל אבינדב ואלעזר
בנו? קודם כל אתה שומע שמות מוכרים, אלעזר השם של בן אהרון, ויש לך את אבינדב, מזכיר את נדב ואביהו, אבינדב, נדב ואביהו. מה תפקידם? לשמור על ארון השם? למה דווקא שם? קודם כל זאת באמת עיר כהנים. או לוויים. הם כהנים, אני חושב. הם הסכימו. הם לא מפחדים. הם הסכימו. שילו חרבה. שילו חרבה. אגב, הקימו את המקדש אחרי קריאת יערים. המקדש עצמו עבר... לנוב. איך אני יודע שהוא עבר לנוב? המשכן. המשכן משילו. הם ארזו אותו מהר. הרי בא הפליט להודיע שחופני ופנחס מתו והעם נפל, אז מיד פירקו מה שהצליחו, שהפלישתים לא יבואו לשלול את כל ה... אם ארון השם נפל בידם, אז המזבח הקטורת יעמוד נגדם. צריך להציל את הכל. אז באו הכהנים הנותרים, ומהר מהר מהר, ותוך כדי זה גם הגברת שם הילדה, וקרה מה שקרה. ומהר מהר לסלק את הכל, לכן זכות גדולה לפליט הזה שרץ מרתון להודיע את הבשורת איוב הזאת. הוא הציל את כלי המשכן. העבירו את כלי המשכן לנוב עיר הכהנים. איך אני יודע שהמשכן עבר לנוב? כי, איפה כתוב? עוד לא קראנו את ספר שמואל עד תומו, אז אנחנו יודעים, אבל הסיפור הנורא והיום ששאול הורג את כהני נוב, כן, אחי מלך, שהוא אחי, אחי טוב, בן אחי טוב, שהוא אחי יכבוד, הם נכדים של אלי, ושם המשכן, ושאול הורג אותם, ואז עובר המשכן לאן? ושם נדד המשכן וכליו, וארון השם כל הזמן נמצא בקרית יערים. בגבעון. למה בגבעון? כי זה ביתו ומשפחתו של שאול. שאול בא מגבעון. העביר שאול תחת חסותו את המשכן וכליו עם כהנים מטעמו, וסידר שם את העניינים. מתי המשכן בגבעון נסגר? שאלות היסטוריות כאלה, את החידון התנך לערב הזה, בלי הכנה מראש. שאול הפסיד בגלבוע, המשכן נשאר עדיין עמוק בתוך גבעון. דוד לא, אבל שלמה כן. התפילה, החלום של שלמה, התפילה של שלמה, שהקריב 1,000 עולות בגבעון, ואז השם נגלה אליו בחלום, ואז הוא הולך ובונה את בית המקדש, וכבר בונה כלים חדשים, ואז נסגר, ואז נאסרו הבמות, גבעון זו במה גדולה. אגב, רואים מכאן שכשהמשכן בנוי, והארון לא בתוכו, המשכן נחשב כבמה גדולה. גם המשכן, ואז מותר להקריב בבמות. זה דבר מחריד, כן? זה להבין שהמשכן ללא הארון זה במה גדולה. דוד ביקש לעשות את זה, אבל מי מנע אותו? נו, ומה הארון מבקש אחרי שהוא אומר, הארון השם יושב בעירייה ואני בבית הרזים. מה זה לאחד? מה זה לאחד? אבל הארון השם צריך להיות במקומו אשר הכינותי לו, בירושלים. דוד מבין שזה המקום. שמואל גם נותן לו תוכניות, וכל זה to be continued, זה המשך יבוא, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. מה זה? מה זו במה גדולה? מה מותר? קודם כל, יש לזה דיונים בגמרא, בכל הדינים הספציפיים, אבל הבמה הגדולה מותר להקריב בנדרים מונדבות. עושים בה, מקריבים? כן. מותר להקריב קורבנות. אסור להקריב קורבנות בחוץ. בחוץ למשכן. במשכן הרי במדבר נאמר שכל הקורבנות צריך להביא למקדש. לא מקריבים שום דבר, לא יזבחו עוד הסעירים אשר הם, כל השחיטה צריכה לעשות בשער המקדש. ובזמן שבנו את המקדש בשילו, באותו רגע נאסרו הבמות. אסור להקריב בשום מקום אחר מלבד. אז ברור שהרי זה כל החטאים הגדולים של מלכות ישראל ויהודה. אז מלכות ישראל כבר הקריבו לאלים. מלכות יהודה, גם המלכים הצדיקים, רק הבמות לא שרו, רק הבמות לא שרו, למרות שהיה בית מקדש אחד ואחיד, ומזבחו אשר לפניו. כן. אני אגיד לך, טוב, בכל זאת צריך אחריות ציבורית. בבמות ישבו אנשים בעלי עירת שמיים גדולה מאוד, צדקות גדולה. זה לא סניפי בנק. וגם לא, אני לא בטוח שזה היה עסק כלכלי. ייתכן שכן, ייתכן שבאמת היה להם נוח, למה לעלות לירושלים ולבזבז זמן ומרץ, אם אפשר להקריב אצלי בחצר, בתנאים נוחים, גם לא צריך כהנים, הבחורות יכולים להקריב. יש יותר שותפות, יש יותר, אין לי ספק שהיו היום, אילו היה לנו בית מקדש, היו אנשים היום רוצים להקריב, היה איזה תשוקה, ניו אייג' כזה, להקריב בבמות, זה היה, כל יישוב היה רוצה שיהיה לו מזבח, ואולי גם אם היה ארון נתקע אצלו, כמו בית שמש, למה לא? מה, אנחנו כל כך שונים מהם? לא כל כך שונים. סך הכל הם היו אבותינו, ואנחנו בניהם. צריך לדעת לתקן את זה, הרי בשביל זה מספרים עליהם את כל הסיפור הזה. לא סתם מספרים על השם בית שמש, שקדוש ברוך הוא דקדק עליהם בחוט השערה. עם כל זה שוודאי הם היו אנשים טובים וצדיקים. זקנים וחכמים. זה דברים שהם עדינים, צריך לטפל בזה בעדינות גדולה מאוד. וגם היום, צריך בעדינות גדולה מאוד. כל מה שקשור לקודש ולמקדש, צריך שהכל יהיה למען שמו באהבה וביראה גדולה. היום אסור, כי אנחנו לומדים רמב״ם וגמרות, אנחנו יודעים מה אסור ומה מותר. בית עולמים, למה זה נקרא בית עולמים? הוא חרב. איפה הבית? מה זה בית עולמים? נכון קוראים בית עולמים? שמעת המשפט הזה פעם? בזמירות של ספרדי ושבת, בית עולמים, שזה שיר כזה. בית עולמים, כי מהיום שנבנה בית המקדש על ידי שלמה, נאסרו הבמות עולמית. אסור להקריב בשום מקום מלבד הוויכוח שיש היום, האם אפשר להקריב על הר הבית, למרות שהבית לא בנוי. וזה יש מחלוקת, יש דעות שמחייבות את זה אפילו, לא רק מתירות, אלא מחייבות. לא, תורה שפוקחזי עם העם הדבר, העם עוד לא קנה כבשים בשביל להקריב, שיבנה בית המקדש, אז גם כשהוא חרב עוד לא. אבל רק בבית המקדש, רק על המזבח. כן. כן, לא דיברנו על זה, צודקת. באמת לא דיברנו על זה שבוע שעבר. אם כבר דקדקנו על פרטים קטנים, אז כן, אגב, תשימו לב שיהושע בית השמשים מככב פה פעמיים, גם זה לא נתנו את דעתנו. ויח באנשי בית שמש, כן, וכתוב שם, ועכברי זהב, יספר כל הרי פלישתים. כאן, שוב, תראו, אני מדלג רגע לשאלה שלך, אני חוזר רגע פסוק י"ח, ועכברי הזהב, מספר כל הרי פלישתים, לחמשת הסרנים שפתחו את הארגז, ראו מה יש שם בפנים, כן, והבינו מה, איזה נכס נפל לידיהם, לחמשת הסרנים, מעיר מבצר ועד כופר הפריזי, ועד אבל הגדולה, על שם העתיד, אבל הגדולה שהולך להיות שם אבל גדול עוד מעט, אבל הגדולה שהניחו עליה את ארון השם, עד היום הזה, בשדה יהושע בית השמשי. כן? תראו איך סופרים את ה... את מספר הרי, את העכברים והדחורים שיש שם בתוך הארון, מכל ארץ הפלישתים הגדולה והרחבה, מתל אל תקה שם, בבית גוש דן, במוזיאון הארץ, עד עזה, כל מישור החוף, עד שדהו של יהושע בית השמשי, עד המקום שאליו הגיע ארון השם. אגב, זה בדיוק מהששת מה שאמרנו. גם החזרה הגיאוגרפית הזאת, שפתאום שדהו של יהושע בית השמשי, הופך להיות איזשהו דבר שעתיד להיות כאילו איזה סמל בשבילם. הנה, מכאן נחזיר את יהושע בן נון. זה ייתן לנו כוח. מכאן ננצח. כן? כל התפיסה הזאת היא עכשיו, בגלל שלא מספרים לכלל האומה, אין אחדות, אין יחס נכון. הנה חוט השערה שהקדוש ברוך הוא מדקדק עמם. ואת מוסיפה, למה מופיע פעמיים ויח? אני קורא את הפסוק. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון אדוני, ויח בעם, 70 איש, 50 אלף איש. ויתאבלו העם, כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. כן, היה אפשר להגיד מכה רבה, היה אפשר להגיד מכה גדולה. ולמה כתוב פעמיים? היכה פעמיים. אז אפשר להגיד בפשט הפסוק, נהרגו 50,000 איש, 50,000 איש, קשה להגיד את המספר הזה, אולי בגלל זה חילקו, 50,070 איש, ככה צריך להגיד, נכון? 50,070, במספר? סופרים גם את העשרות, לא רק את היחידות, את האלפים. שמה? אז אתה אומר 70,050 איש. ככה זאת כתוב. את האיש באמצע צריך להוציא. כל מקרה, האיש באמצע מיותר. והיח פעמיים גם הוא מיותר. חז"ל אומרים, נהרגו 70 הזקנים. הסנהדרין של בית שמש נהרגו, שהם שקולים כ-50,000 איש. כן? לא יודע איך חז"ל יודעים לשקול את ערכם של אנשים. אז כמה מתו באמת. כן, אז אני אגיד ככה. גופות מתות היו 70, נפשות שרופות ועבלות היו 50,000. כולנו מתים. אתה מכיר את המשפט הזה? כולנו מתים. מאיפה לקוח המשפט? כולנו מתים. לא? קצת קודם? המצרים. כן, אמרו מצרים, כולנו מתים. אז רק הבחורות מתים. מה זה כולנו מתים? גם פה, זאת אומרת, המכה 70,000 איש, אבל את מבינה שאם אנשים תופסים את עצמם, אומרים... הרב הזה, והרב הזה, והאיש הזה, והרב הצדיק, והרב הגדול, ומי אנחנו, ואנחנו... כפרת עוונותיהם, כפרת משכבם. בסדר? אז אחרי זה ויח פעמיים. כאילו, אפשר להבין את החז"ל, לפי חז"ל אני עכשיו הולך. שהויח בעצם הראשון זה בית מה שקרה בפועל. והויח השני זה המצפון. התחושה, לא צריך להרוג 50,000 איש כדי ש-50,000 איש ירגישו מתים. מספיק לקחת להם את הראשים. מי זה העם? אני חושב בית שמש. העם, זה שוב מה שמלמד את חז"ל להבין, שהשבעים הראשונים הם לא העם. זאת אומרת, העם הוקע על ידי זה שנלקחו 70 איש. שוב, אני הולך לפי חז"ל. כי באמת משהו בפשט מפריע. אז אני מסביר עוד פעם, מה החזרה אומרת? עכשיו נקרא את הפסוק כדי שתראי איך חזל הרגישו בקושי שלך. כתוב, ויח בעם 70 איש, וזה המכה הפיזית, נהרגו 70 זקנים באותו יום, באותו לילה, מתו כל הזקנים, 50,000 איש, 70 איש, 50,000 איש. עכשיו, תיאור מה שקרה, הבוקר שבו מתעוררים אותם 50,000 איש, כן? שהם הוקו, במה הם הוקו? על ידי הריגתם של 70 זקניהם, והתאבלו העם כי היכה השם בעם מכה גדולה. כן? אתה רואה את עכשיו את הכפילות? התאבלו העם כי היכה השם בעם מכה גדולה. הם הרגישו את הגודל של המכה, ואז המכה היא הם עצמם, אם הם אז אנחנו קל וחומר. אם בהם יצא יד השם, אנחנו עפר לרגליהם. אנחנו ודאי חשובים כמתים, אם אותם הקדוש ברוך הוא הרג. בסדר? מובן הכפילות? בואו תקראו פרק ז', נתחיל פרק ז'. כן, לא, ויום זה... כן, כאן הנוצרים שוב עשו לנו תעלול, כדרכם, בתומעה. לערב את ציפורניהם בתוך כתבי הקודש. תיסעו פעם לקראת יערים, אז תבינו למה. מה? להזיז. הלב, הלב זה הבעיה, לא הציפורניים. כן, דיברנו על הכבוד, הזכרתי את זה, בטח. כן, זה גנוז בכל... כן, השם דואג לעצמו. אם רב אני, אהיה כבודי. ואם אב אני, כן, זה... מעל השמיים כבודיך. בואו תקראו פרק ז'. כן. לא, 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 לא שינו פסוקים, רק חילקו אותו. זה עימוד, עימוד של פרקים, זה לא מפריע, זה לא... לא.
סיימנו. אבל נקליט. קדימה, שאלות. כן. שאלה קשה.
כי פסוקים ג' וד', שמואל אומר להם, תסירו את אלוהי הנחר והשטרות, ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות. כן. ויתו את השם לבדו. לפני זה, בכל התנ״ך, לא מוצאים שבני ישראל עבדו עבודה
זו. אוי, שני דברים עשית. א', אני אראה לך שמוצאים, ב', אני אראה לך, מודח, ספר שופטים, מלא עבודת אלילים. ממשית, לא בכאילו. ממש ממש ספר שופטים, עיין רק ספר שופטים פרק ג' ככה תחילתו. דבר שני, אתה עשית דבר מאוד מעניין, קפצת על מילה אחת, מילה אחת דילגת, תקרא אותם את הפסוק ותגלה לבד איזה מילה החמצת. כן, גילית לו. וככה שמתי לב כרתוך כזה שאתה אומר, פתאום שמתי לב שדילגת על המילה הכי משמעותית פה. הסירו את אלוהי הנחר מתוככם. מה זה בתוככם? מה זה? זה... מה? איפה הוא קיים?
בלב,
ביצר. מחשבת עבודה זרה. זאת אומרת, באמת אתה צודק בשאלה שלך. זאת אומרת, אל תרוץ לכל התנ"ך, כי אני אראה לך הרבה, הרבה, הרבה. אפילו עוד העגל אני יכול להראות לך. למרות שזה, גם כן, זה מחשבת עבודה זרה. הם לא באמת התכוונו לעבוד את העגל, כמו שרבי יהודה הלוי מסביר. מחשבת עבודה זרה זה דומה למאוד מה שעשו אנשי בית שמש. מאוד דומה למה שהם עשו עם ארון השם, כשהם לקחו את ארון השם. זה לא עבודה זרה. הרבה פעמים אנשים אומרים בקיצוניות, שבית לחם, אנשי בית שמש, התכוונו, התייחסו אל ארון השם, כאילו זה אליל, אליל הביטחון שלהם. לא, זה לא נכון. זה לא עבודה זרה. זה מחשבת עבודה זרה, אפשר להגיד. זה כאילו חושבים על השם לא, לא בכנות. אין כנות. כן, נקיים בחוץ ומלוכלכים מבפנים. זה מה ששמואל מבין. אגב, מי עוד אומר משפט דומה מאוד לשמואל הנביא? שוב, חידון התנ"ך. יעקב, יעקב, לילדים שלו. אתה מבין, אחרי שאומנם זה נכון, אחרי שהם כי הם קוברים שם את הנזמים אשר באוזניהם, ועוד כל מיני כאלה אביזרים, אביזרה יהודה, עבודה זרה. מאיפה יש להם אביזרה יהודה, עבודה זרה? אז אפשר להבין, אם רחל גנבה את הטרפים של אבא שלה, אז ראובן קיבל מתנה, ושמעון קיבל קמיה, ויהודה קיבל מפתחות, כל אחד קיבל משהו מסבא שלו. הלא כן? אז אני מניח שברגע שהם ראו שהם מחפש את האלוהים שלו בתוך ארגזי הצעצועים והגרביים שלהם, אז הם הסתכלו על המתנה מסבא והתלבטו עוד רגע להעיף עליו את זה, להגיד לו, בוא סבא, כך, הנה, קח את האלוהים שלך חזרה, כל הקמעות והמתנות שנתת לנו בחגים שלך. אז יש להם את זה, אז הנה יעקב לוקח מהם את זה, למרות שהם כבר בלב אין להם את זה, זאת אומרת הם לא מחוברים לזה. אבל יש אפשרות שנייה להסביר שהם לחמו בשכם, לקחו הרבה שלל. בשכם זאת לא עיר של נזירים, זה אנשים עובדי אלילים, אף על פי שעשו ברית מילה הם עדיין היו עובדי אלילים, ואת זה הם קוברים. וגם שם אומר להם יעקב, אני אקריא לכם שנייה רק כדי שנראה את החיבור הזה, זה מאוד מעניין ששמואל עושה פעולה מאוד דומה. כן, אנחנו נמצאים בפרשת וישלח, פרק, כן, בספר בראשית פרק למד ה', ויאמר יעקב אל ביתו, פרק למד ה', פסוק ב', ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אלה שהם לא ביתו, רק עמו, הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם, ויתארו והחליפו סמלותיכם. כן? לנקות את המבפנים, וזה כל כך מתאים למה שקראנו עכשיו אצל שמואל. כל הבעיה של הדור הזה, שזה בכאילו, הם כאילו ניגשים אל המשכן, הם כאילו אוהבים את הכל, בעצם הם רוצים לעצמם. זה מה שהוא אומר, זה האגו, הרצון העצמי, שהוא מאוד קשה לנקר אחריו, כי למי אין יצר קיום, למי אין רצון לחיות, לעבוד את השם בשביל עצמו. והרבה פעמים זה חשוב מאוד לעבוד את השם מתוך האנוכיות. אין אפשרות אחרת. להתקדש זה לקדש את האני. זה מלאכה גדולה מאוד. זה לא דבר פשוט. זה לוקח הרבה שנים, ההתנקות הזאת. כן, אז ההערה הזאת, רואה, יצאנו ממנה למחוזות יפים וחשובים. רצית להעיר עוד הערה. בסדר, כן.
יש שתי שאלות. האם אחרי האסון שהיה בבית שמש,
משה ואהרון בכהניו. אתה מבין מה זה? תגיד עכשיו משהו על הפסוק הזה. נו? איזו שאלה תמימה הוא שאל. תראה מה לדוד המלך יש להגיד על השאלה שלך. הוא גם שאל את עצמו. ושמואל, דוד המלך יודע טוב מאוד מי זה שמואל. הוא זה שהפך לו את השמן על הראש. ומפתיע. מי זה שמואל הנביא? שהוא יכול להפך את הכל. שיש לו גם מידת משה. משה אמת ותורתו אמת. למרות ששמואל הזה הוא מצאצאים של קורח. מבניו של קורח היה. משה אמת ותורתו אמת, ואהרון הכהן גם יחד. כלי לשלמות. קראנו השבת, אהרון יהיה לך לפה, ואתה הוא יהיה לך, אתה נביא שלך, ואתה אלוקים שלו. ופה לא צריך נביא ואלוקים, זה הכל איש אחד. גדלות שאין כדוגמתה. כן. יפה מאוד. יפה מאוד.
זה בפסוק ג' ותהיה עד השם פשוט כל ימי שמואל ושפט שמואל כל ישראל כל ימי חייו
כמו ברכת המזון אתה אומר, מה? זן את העולם כולו כל חי כל מה? זה התשובה, הנה אחדות, אתה רואה מה זה לאחד? הוא מדבר אל כל ישראל. כן? זה תמיד שאני שומע בחדשות כל ישראל מירושלים. תמיד אומר לעצמי, כל ישראל בירושלים. הגיע הזמן שיהיה איזה טעות דפוס שם. כל ישראל בירושלים. כן. נו, אז מה, יפה מאוד, הערה יפה מאוד. שמואל אומר להם, והיום שמואל קיבצו את כל ישראל למצפת והתפלל בעדכם אל השם. קודם כל, תראה איזה דבר נפלא. דוד המלך אמר על שמואל, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, ושמואל בקוראי שמו, תסתכלו בירמיהו פרק ט"ו. ירמיהו פרק ט"ו. ירמיהו בפרק י"ד, אחד הפרקים החזקים ביותר בתנ"ך, שצריך להשתמש בו הרבה, להתפלל אותו, לבכות אותו. זה נקרא על הבצרות. בפרק ט"ו, ירמיהו ממש בפרק הזה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיציל את עם ישראל ולא יביא חורבן, ושהכול יסתדר לטובה, ויש עניין שהכול יכול להפך לטובה ברגע אחד, וירמיהו שופך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא. ותראו מה הוא מקבל בתמורה. ויאמר אדוני אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי את העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, התפללת יפה בפרק י"ד. יפה מאוד התפללת. לא עובר. אין סיכוי. חבל על הדמעות. אבל מצד שני, אכזבה גדולה מאוד ירמיהו. ומצד שני, תראו שהקדוש ברוך הוא סותם את תפילותו של ירמיהו, כן, ואחרי זה הוא אומר במגילת איכה, סתם תפילתי, סקות בענן לך מעבור תפילה, אומר ירמיהו במגילת איכה. כן, רואים את זה בעליל פה. אבל מצד שני, תראו את הנשיקה שמקבל ירמיהו על התפילה שלו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, זה לא אתה. זה לא אישי. זה לא שלא התפללת טוב. אפילו אם משה ושמואל היו עומדים פה לפניי ומתפללים על עם ישראל, לא הייתה עוברת. איזה מדרגה. הנה השלישי בסדרה. משה, שמואל, ירמיהו. עוד יש מקום להירשם בתור. להתפלל על עם ישראל. כן? תפילות על עם ישראל. אני אתפלל בעדכם. אתם מבינים? להגיד לעם ישראל, להתפלל בעדכם. להתפלל בעדכם. למרות מה שהם עושים. למרות כל מה שהם עושים.
נרוץ לפני מרכבתו של אחאב, למרות מה שהוא עושה. ואולי יחזיר אותנו בתשובה. ופה זה עובד, פה זה עובד. כן, זו בדיוק ההערה והשאלה. הוא אומר, אני אתפלל בעדכם, ומי צועק אל השם? וזו בושה שאנחנו אפילו לא יכולים להתפלל בשביל עצמנו, שהוא צריך להתפלל עלינו. לא, אנחנו רוצים שנוכל אנחנו לעמוד, לגעות בבחייה על זה שצריכים מישהו שירחם עלינו. כן? רואים את המעמד הזה ששמואל בעזרת הקירוב הזה, בעזרת הכנות והאמיתות שלו, ואהבת ישראל שבו, הוא מחזיר בתשובה. זה לא סיסמה, ואהבה ננצח. אצלו זה עובד, בפועל. כאן יש אהבה גדולה ויש ניצחון גדול. אהבת אלוקים גדולה וניצחון גדול. אז כנראה שאנחנו עוד לא במדרגתו של שמואל. צריכים להגביר את אהבתנו שתנצח. כן. בקרית יערים. כן. כן, תראה, קוסמים חדשים, סרנים חדשים. הבנת אותי? הבנת. אבל השאלה הראשונית שלך היא מעניינת מאוד. זאת אומרת, שמת לב לעובדה שה-20 שנה זה זמן מוזר קצת. קודם כל, אני לא בטוח שזה זמן מוזר. בפשט, אני לא בטוח שזה זמן... השאלה מה הכוונה? בואו רגע נעים רגע בפסוק הזה שפותח את הפרק. ההתמקדות בפרק... היא על, מתחיל מהפסוק הזה. אגב, זה שוב מראה שהנוצרים עשו פה איזה ניתוק לא הגיוני של הפרק. התחילו את הפרק במקום לא הגיוני. אם כבר להתחיל אותו באמת בפסוק ב'. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. אבל הנוצרים לא רוצים להבליט שעם ישראל נוהה אחרי השם וחוזר בתשובה, כי אולי שם הזה יקרה גם לעתיד. אז הם מסיחים את תשומת הלב, לפסוק הקודם, שהם רוצים להציג את ארון השם בקריית יערים, וזה משהו כאילו פרטי כזה שעושים עם ארון השם, משפחה פרטית, לא של כלל ישראל. ואם יום שבת הארון בקריית יערים, וירבו הימים, מי כותבת וירבו הימים? מי אומר, וירבו הימים זה אמירה שיפוטית, 20 שנה זה יכול להיות כלום, ו-20 שנה יכול להיות הכל. זאת אומרת, זו אמירה שיפוטית. מי יכול להגיד אמירה כזאת? ברור, אבל למה? מאיזה מעמד נפשי אדם אומר, וואי, כמה שנים עברו?
אולי בהמשך לדברים, זה לקראת סוף ולקראת מותו.
אדם מתוסכל שמבין, נו, למה זה צריך לקחת 20 שנה? למה 20 שנה? פתאום את השאלה שלך. וירבו הימים והיו 20 שנה.
אבל השאלה היא גם כלפי שמואל לכאורה. נכון, אחרי 20 שנה. שמואל שהסתובב בכל המקומות, לא הגיע לבית שמש.
נו,
אז אתה... עד שהוא שואל אותם, הוא צריך לשאול
לכולם
את עצמו. מה, לא עשה איזה כנס, כמו
שעושים בכותל? לא רק שעשה כנס, הוא עשה משהו הרבה יותר גדול. הוא המציא את פנים אל פנים. הוא המציא את זה. הוא לא רב צדיק שיושב באיזה מקום שבאים לרגע, שמעתם לי שזה רב גדול וצדיק חדש יושב פה. פתאום אתה רואה תנועה, אנשים באים, מה קרה? איזה עיירה נידחת שאף אחד לא יודע איפה היא ומי ומה היא בכלל. פתאום, יש שם הקדוש. אתה יודע באיזה עיר יעשו הילולה לבבא שמואל? באיזה עיר? אבל הוא יומיים בנתיבות, יומיים באשקלון. כל עיר עוברת, זה הבית שלו. פה זה, כי פה ביתו. אז איפה הבית שלו? הוא הסתובב, ראיתי בסוף הפרק. הוא הסתובב. מה? בתואר רמתה, כי שם, כן, הוא שב בתואר רמתה. צריך גם, יש לו אישה וילדים. אבל אין לו אישה וילדים. כל בית בישראל, איך אני רואה את זה שכל בית בישראל? תראו את הפסוק הבא. ואינהו כל בית ישראל. ואינהו כל בית ישראל. אתם יודעים מה זה להיות נוהה? הם נוהים. זה מה שעשה שמואל. הוא לקח 20 שנה, וגם על זה הוא אומר, למה זה צריך לקחת 20 שנה? וירבו הימים והיו 20 שנה. ואינהו כל בית ישראל. ואינהו. אתם רואים מה התפקיד שלנו לעתיד הקרוב? לגרום לזה שוואינהו כל בית ישראל. מלמטה עד למעלה. ואם זה בית ישראל, זה אומר שזה מתחיל מאנשים. מנשים. בית. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל. או אל כל בית בישראל. זה שמואל. עבודה יסודית. משה ואהרון גם יחד. משה מדבר אל הזקנים, אל השרים, וכל מיני אנשים שיש להם מריבות וחשבונות. ואהרון נכנס מאוהל אוהל. יש לו זמן להיכנס מאוהל אוהל. מאוהל השם אל אוהל שכנו. מהמקדש אל האחרון שבישראל. שגם הבית שלו יהיה בית מקדש. שתשרה שכינה שם. בין איש ואשתו. זה שמואל. זה שמואל. עכשיו תגיד לי ש-20 שנה, כשאני דיברתי על זה היום באיזה שיעור, אז אמר לי, וואי, זה ייקח הרבה שנים. זה ייקח המון זמן. יש המון אנשים במדינת ישראל. כמה בתים? כמה אנשים לא פותחים את הדלת? ואם יפתחו את הדלת, אני אצליח לשכנע אותם? להסביר להם? אני יודע בעצמי. אם זה התהליך של הגאולה, אוי, זה ייקח הרבה שנים. אבל לא, למה לקחת הרבה שנים? זה יכול להיות היום, מחר בבוקר. היום, בקולו תשמעו. אבל תגידו, היום בקולו תשמעו, אז נו, אז מי ישמיע להם את קולו? יכולים לקרוא כל מיני ניסים קטנים בדרך. כמו שראש ממשלתנו התעורר לפתע פתאום מתרדמתו, יאמר כל מיני דברים, חבר'ה, אחורה, רצנו קדימה, צריך ללכת אחורה, לחזור חזרה לראשונות. מה יעשו אז?
ישפזות.
זה בעיה, זה לא פשוט. צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעולה לזה משהו שקצר לנו קצת את הדרך. בצד שני, צריך ללכת אולי מבית לבית. מחווה לחווה, מבית לבית, מאדם לאדם. ולהיות שמואלים כאלה, הרבה שמואלים. כן, מסר לדורות, פשוט וקל. וזה אגב לפני משיח בן דוד, נא לשים לב. וגם לפני שאול המלך. עד שרוצים מדינת הלכה, צריך שנחטט את רגלנו קצת מבית לבית. כן.
בכמה מקומות וגם פה תמיד היו נאספים למצפה. למה דווקא למצפה ולא למקום
אחר? האמת היא, שאלה יפה. כן, למה למצפה? צערנו, שוב, חטאי דורנו, קשה לטייל שם היום.
גם
בפילגש בגבעה. אם תהיה במילואים באזור שם, אולי תוכל. אני, הפעם האחרונה שעברתי שם, היה לפני 12 שנה. הייתי נוסע על הקו, נוסע מירושלים לאלי. ואז הדרך לאלי עברה בתוך, לכל היישובים בבנימין, עברה בתוך אלבירה ורמלה. אלבירה זה בארות, העיר המקראית ששייכת לגבעונים שנקראת בארות. אלבירה, כן, הבורות, הבארות. ורמלה שומרת את השם הרמה, כן, למרות שהרם, הרם זה כנראה הרמה, אבל כל האזור הזה זה אזור הרמה. הרמה של דבורה, הרמה של שמואל. וכנראה, הזיהוי די ברור שהמצפה זה תל הנצבה. תל הנצבה, שומעים עליו בחדשות לפעמים, במחסום שנקרא מחסום ערק. למה יש מחסום שקוראים מחסום ערק? כי למרגלות תל הנצבה, יש בית חרושת, יש בית ערבי כזה שזה היה, למה היה? אולי, לא יודע, לא נכנסתי שם פנימה. היה בית חרושת לייצור ערק, ערק הרי עושים משומר. אז שומר יש שם הרבה, ערק זה דבר שאוהבים, זחלאווי וכזה, כל מיני. קוראים לזה בית חרושת ערק. עכשיו, למה אני מספר את זה? כשנסעתי שם, אז קודם כל באמת לימדתי תנ"ך, ומאוד העסיק אותי הנוף התנ"כי הזה. ויש שם מקום שאתה רואה, אתה פשוט, קמו מול עיניי כל אירועי המצפה. יש שם בקעה, בקצה של תל הנצבה בנוי, זה נראה כאילו תל מאוד בולט על אם הדרך. שם קרה גם אסון גדליה בן אחיקם, שם במצפה. וזה ממש מבינים את זה שם, איך זה יכול היה להתרחש שם. העיר ממש על אם הדרך, איך הוא הגיע, ולמה הוא בחר דווקא בעיר הזאת, הבבלים שמו אותו שם, וזה מקום אסטרטגי וחשוב מאוד על אם הדרך, מצפון לדרום. ויש שם, במורדות הדרומיים של התל, יש מין בקעה, שבדי גדולה, שכל המסביב של ההרים, ממש כמו איזה אמפיתיאטרון טבעי. גדול מאוד, גדול מאוד. עכשיו, האקוסטיקה בו היא מדהימה. מספיק שבן אדם ייקח כזה איזה מין כלי שהם ידעו לעשות אותו, מגפון זה אומנם המצאה של המאה ה-20, אבל לקחת איזה כזה דבר ולעשות ככה, כל ילד קטן מבין שזה, כל רועה צאן שאת צריך לצעוק לעיזים שלו שיחזרו הביתה, היה עושה ככה. אז לקחו משהו קצת יותר גדול, ויכלו לדבר להמונים. ממש. התעודה שם היא מדהימה. יצא לי פעם להמתין שם איזה רכב שנתקע וזה, ופשוט עמדתי שם על איזה, הלכתי לקצה של הכביש, זה ממש על הכביש. וצעקתי בכל כוחי, הרופאים מסתכלים, איזה משוגע צועק פה. אמרתי, בואי נעשה, נראה פעם, בואי להרגיש שמואל הנביא. וואו, כל עם ישראל! שומע את העדים, זה מקום מדהים. אז ראיתי במו עיניי. אני לא יכול עכשיו, תגידו, מה, אנחנו לא יכולים לבדוק אותך, אז נהיה חזקים, נכבוש מחדש, ונראה, נעלה למצפה חזרה. אז זה המצפה, זה מקום חשוב ביותר. כן? כן. תן קצת לאנשים לשאול. כן. תוככם. איפה עוד פעם?
בסוף, כאילו, הם מוציאים את הבעלים והשטרות, אבל לא לאן נחר מתוכם, ולא, כאילו, זה מין תהליך תשובה התחלתי
שאפשר לראות לו שם. הערה חשובה. תראי, מכל הערות, זה דבר שלא חשבתי עליו. עכשיו, לאור שאת אומרת אותו, זה פשוט נותן תמונה מדהימה. קודם כל, שמואל הנביא הוא השתמים. הוא חושב שלעם ישראל יש רק שתי בעיות. אחת, אלוהים אחרים בתוכם, דהיינו יצר של עבודה זרה, מוסבר היטב במהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, פרק ג' והלאה. והדבר השני, יש להם השטרות. מה זה השטרות? למה הם לא מתביישים להחזיק את השטרות האלה בגלוי? לא בלב? איפה שמים את השטרות? שטרות, איפה שמים? בכיס. יש אלוהי הלב ויש אלוהי הכיס. הדולרים, את השטרות. אומרים חז"ל, שמאשרים את בעליהן. זה השטרות. זה אל העושר. מי לא רוצה קצת כסף, ביני ובינך? חז"ל אומרים שכשמשה רבנו חיפש אנשים שונאי בצע, אין, לא מצא. דור המדבר, מה יש לאהוב כסף? מה אתה מקבל חינם, הכל מגורים חינם, כביסה חינם, גיוץ חינם. קשה למצוא אנשים כאלה. אז בדורות כאלה, הרי כל עבודת אלילים עניינה מזל ושיהיה לי, כן? מין השטרות. אז זה בגלוי, זה אומר, אני יודע שיש לכם, תוציאו את זה, תפתחו בהשם, באמת. לא בכל מיני כישופים כאלה. ובפועל, כשעם ישראל ממלא את הפקודות, אחרי שאגב, כן, אחרי שהוא אומר להם, יצל אתכם מיד פלישתים, רק אתם תעשו את זה, והנה, תנצלו. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת ההשטרות. פתאום מסתבר שגם יש בעלים. זה לא כל כך חלק, כמו שזה נראה. כן? לא בתמימות של שמואל שחושב שיש רק אלוהים בלב. פתאום מסתבר שגם יש בכל מיני מחבואים גם באמת. אבל מוצאים, נו, ברוך השם. יצא. מה? אז את רוצה להגיד שמייתו, מבפנים הם לא הוציאו.
לא.
אפשר להאמין לך. כן. כן, אגב, את זה אנחנו באמת מזכירים בתפילות. כן, זה אגב מוכיח בעליל את מה שאת אמרת, שאלוהי הנחר לא יצאו מתוך החם.
גם בהתחלה, אם כולה שמו את הארון ככה בזה, הם רואים מה עכשיו לא התקרבו אלינו. פתאום יש להם לא רק את הארון, יש להם גם אלוהים מסביב, הם מפחדים.
זה מסביר, ההפך, זאת אומרת, עכשיו, ההרגל העמוק לעבוד אלוהים אחרים נגד כל מיני צרות ואיסורים ומלחמות ובעיות, הוא כל כך אקוטי, הוא כל כך חדור, שאם עכשיו הם הסירו, ופתאום הפלישתים באים, זה מבחן אמת למצב האמיתי. אגב, תשימו לב כמה שזה מדהים. איך סיטואציה כזאת מעמידה את עם ישראל במבחן קשה מאוד. הרי שמואל אומר להם, אם תזהר, הקדוש ברוך הוא יציל אתכם מהפלישתים. לא רק שהוא לא מציל אותם,
כמו שמשה רבנו בסוף הפרשה הזאת בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הצלו הצלת את עמך. מאז באתי לדבר בשמך, הרה לעם הזה. גם שמואל יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, הבטחת לי שהפלישתים יהיו בובלך, ילדים טובים ושקטים. למה מתארגנת פה המלחמה? את זה הייתם צריכים לשאול מיד. מה המלחמה הזאת פה? נו, הם עושים את העבודה. אז אם את הולכת עם זה שבפנים עדיין רקוב, כנראה שזה מוכח שזה, שאת צודקת. אנחנו... אבל אחרי שהם מנצחים במלחמה, יש איזה שדרוג. כן, יופי, זו אמירה יפה מאוד. אז הנה אתה כבר נותן תשובה, למה הקדוש ברוך הוא מגלגל עליהם מלחמה כזאת? כי היא ממריצה עכשיו את היציאה, כן? המוגלה צריכה לצאת החוצה, הפחד הזה צריך עכשיו להתגלות, ולהתברר שזה אינו כן, שאין, שהאמת מתגלה. ושמואל עובד פה קשה מאוד, זה לא פשוט, אולי בגלל זה השפיכת מים, חזן אומרים, ששפכו את ליבם כמים. היה פה... מה? כתוב, לא? מה שכתוב? כל מיני נקראת... כי הם מפחדים מהפלישתים. זה רגע האמת. רגע האמת. הם כאילו, שמואל מצווה עליהם, זה כמו אדם שנמצא על ראש הסולם, ואומרים לו, תקפוץ למטה, אנחנו שמים שמיכה, נציל אותך. נכון? ויש אש גדולה ככה, לשון אש יוצאת מהבית, והוא מחזיק את הסולם, והסולם כבר בוער ברגליים שלו בוערות. ואומרים לו, תעזוב את הידיים ברגליים, תקפוץ, נתפוס אותך. אז הוא מפחד, הוא עוד יותר מחזיק חזק את הסולם. אז מה צריך לעשות? צריך לבוא מישהו ונער את הסולם, שיקפוץ.
אבל למה הפנייה הזאת לשמואל?
הם מעססים, זאת אומרת, הם מרגישים, אולי אנחנו מקבלים, יש להם יראה נוראה, צריך לדעת, עבודת אלילים, בייחוד הבעלים, זה יראה איומה ונוראה, שאדם מעמיס על עצמו כדי, הרי הם מקריבים לבעלים את הילדים. זה ההפך הגמור של רחמנות ושל אהבה ושל יחס, זה יראה, כן, תראו איך הושע הנביא אומר, השר, הספר הראשון, הושע. ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד דזמה וכו וכו וכו. ואותי שכח הנאום השם. והיה ביום ההוא נאום השם. תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. לא תדמייני שאני והבעלים זה אותו דבר. עוד איזה בעל. יש בעל זבוב, יש בעל עקרון, ויש בעל י' ק' ו' ק'. אין כזה דבר. לא תקריא לי עוד בעלי. תראו מה זה אלוהי הנחר אשר בתוככם. שאפשר להתייחס אל הקדוש ברוך הוא כעוד כוח מן הכוחות, עוד אל ברשימת האלילים הללו. אותו יחס. והסירות את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. וקראתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים והרסתיך לי באמונה וידעת השם. והיה ביום ההוא עיני נאום השם עיני את השמיים והם יענו את הארץ והארץ תענה את הדגן ואת התירוש והיצהר. תקראי לקרוא פה את כל הפרק. אתם מרגישים שוב את ההשוואה הזאת בין השם, הסרת הבעלים. עכשיו, ברגע שהם מסירים את הבעלים, ואת כל אותם כלים שבהם הם השתמשו כדי בעצם להרוויח לעצמם איזה שקט, איזה ביטחון מדומה, אז עכשיו כשאנחנו לוקחים מעלינו את הדבר, ודווקא המצב הביטחוני מחמיר, בדיוק כמו שאנחנו אומרים הפוך על הפוך, הרי יש שקט, אומרים, מה אתה רוצה? פינו את גוש קטיף, תראו איזה שקט. מאז יצאנו מגוש קטיף, נפצע אדם אחד, וגם זה קל מאוד.
זה לא
בדיוק. בסדר. לא מחפשים דיוק בתקשורת. כן, זה גם נכון. לא, לא, היו כמה פעמים שכן נפלו, זה פשוט ביחוד עלי סיני שאמרו. אבל זה שוב, זה הראייה לטווח הקצר, את מבינה? הבעיה היא פה לא הפצצה הפלונית שנופלת כאן או נופלת שם, במספר הנפגעים, אלא הפסד טוטלי למהות שלנו כאן, לישיבה שלנו בארץ. אז גם אם אנחנו מנצחים באיזה מהלך פוליטי, קצר מועד, דרמטי שככל שיהיה, לא מבינים פה את העמידה אל מול הכוחות הרוחניים האדירים. וזה שעשינו מהלך שהוא אנטי האמת הבסיסית שעליה אנחנו יושבים על הארץ. אז התחושה הזאת הפוכה, אתה אומר פה זה הפוך, איזה מין שקט מדומה שיוצר, נו, אז עשינו בסדר גמור, מה זה, אלוהים איתנו, אל תיראו, הכל בסדר. הכל בסדר. כן. מה נדחף פה הפסוק הזה? מה נדחף לכאן הפסוק הזה?
גם לא רק מה נדחף, למה אין בשלום?
אני חושב שיש פה, תראי איפה זה מופיע הפסוק הזה. אז קודם כל, שוב, לענות לשאלה הזאת, צריך לקחת קונקורדנציה ולראות כל פעם שמופיע האמורי ביחסים שלו עם ישראל, מה המשמעות של זה. האמורי, הפלישתים, יש פה שלוש משולש עמים יש כאן. יש כאן פלישתים, יש ישראל ויש האמורי. בסדר? אלה העמים שמלווים, שבעצם בספר יהושע הפלישתים היו רדומים, לא התעסקנו איתם ולא התעסקו איתנו. מה? היו פלישתים, ודאי שהיו. אנא לקרוא ספר יהושע, פרק י' ג'. תספר לנו משהו על הפלישתים שהיו כאן. היו בהחלט היו פלישתים. הם כל הזמן מתווספים והולכים, הם גם מולידים ילדים ויש להם התרבות טבעית. אבל הם היו, לא התעסקנו איתם. ישוע לא כובש אותם, הם לא מתעסקים איתנו. פלישתים מחוץ לסיפור, כמו המצרים. האמורי זה בעצם הסיפור. כן? ושימו לב שבשופטים פרק א', הפסוק האחרון של פרק א', אומר משפט מאוד חריף. שופטים פרק א', ספר שופטים פרק א' בסופו, פסוק האחרון, וגבול האמורי ממעלה הקרבים מהסה אליו המעלה. מאוד מוזר הפסוק הזה. לכן אמרתי, צריך קונקורדנציה, אתה רואה, ריקי? צריך קונקורדנציה לחפש איפה האמורי מופיע, והנה פעם מצאנו. כן? ואנחנו גם יודעים מה המשמעות של הפסוק הזה. ודאי שאת זוכרת, אמורה לזכור. מה המשמעות של הפסוק הזה? מה זה ממעלה הקרבים? אז גם פה לוקחים קורקודנציה, מסתכלים איפה מופיע מעלה הקרבים עוד פעם, רק עוד פעם אחת, מופיע מעלה הקרבים, בספר דברים, שזה, סליחה, ספר במדבר, סוף ספר במדבר, פרק למד ה', למד ד' למד ה', מופיע שם שזה הגבול הדרומי-מזרחי של ארץ ישראל. נכון? גבול, הקצה הדרומי-מזרחי, הוא גבול האמורי, נכון? אז איפה יושב האמורי? מן הסלע, ממלא הקרבים מן הסלע, ומטה. כל שאתה פונה דרומה, אתה יורד. אתה פונה צפונה, אתה עולה. מה שהיא אומר כך, מסביר על ירידת אבותינו למצרים. למה זה לרדת מצרימה? הרי הגלובוס עגול, מה זה משנה, מה, איזה צד אתה הולך? כמו שאתה יורד, ככה אתה גם עולה. אלא כל פעם שנוסעים דרומה זה נקרא לרדת, שהולכים צפונה זה נקרא לעלות. מה? והסיבה כנראה שהם היו מנווטים עם כוכב הצפון. כוכב הצפון הוא בדיוק נמצא על ציר הסיבוב של כדור הארץ, ולכן כדי ללכת צפונה תמיד צריך להסתכל למעלה. אז לעלות זה תמיד צפונה, לרדת זה תמיד דרומה. מסתכלים על כוכב הצפון ואז אומרים, לשם. הולכים הפוך. כנראה שזה ההסבר למה זה נהיה צפון דרום. זה רוחני. אתה תגיד את זה חסידי ברסלב, ויגיד לך, ומה אומן? נמוך. ומה ברוקלין? יגידו חסידי... זה רוחני, רוחני. בסדר. בכל אופן, המשמעות של ממלא הקרבים ומעלה, זה כיוון שעם ישראל לא מוריש ולא מוריש ולא מוריש ולא מוריש, אומר הפסוק, נכון, הגבול אמור של האמורי אמור להיות ממלא הקרבים שלכם ומעלה שלכם דרומה שלהם ומטה שלהם, אבל עוד מעט, עוד רגע קט, אם ככה אם אושרו העניינים, עוד מעט גבול האמורי ממלא הקרבים מן הסלע ומעלה. עוד שנייה הם באים עליכם. כן? האלה שגירשתי מפניכם יעלו עליכם. ואתם תסולקו מפה אחר בושה וביזיון. כן? זה המשמעות. אז עכשיו כשאת באה ואומרת, עם ישראל עושה חיל, כובש את הפלישתים, מחזיר לעצמו את נחלותיו, האמורי לומדים מהר מאוד את המצב ויושבים בשקט. זה שלום בין ישראל לאמורי. אמורי עכשיו סטנד ביי. מפחיד אותם המצב הזה. לא מכירים ישראלים כאלה.
בסדר? מבינת ה... למה זה נכנס? ולהביא את ישראל עושה חיל. הנה, כשמצליחים, יש איזה השלכות מעבר לניצחונות בקרב. יש פה עוד איזה דבר. האמורי יושב בשקט. כן. לא, לא קראת נכון. איפה את קוראת? פסוק וב. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה והתפלל בעדכם אל אדוני. וההתקבצות הזאת במצפה יוצרת את הכוננות הפלישתית. הפלישתים רואים שישראל התקבצו, כן? והם מתפללים, והתקבצו המצפתה, וישאבו מים, וישפחו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, פסיק, חטאנו להשם. כן? זאת אומרת, עד אז, עד השם, וכאן אפשר להבין מה זה על הצום, והנה אמרת ששמואל רק הולך מבית לבית, לא, הוא גם עושה כנסי תשובה אדירים, ולא הולך ליד אליהו, אלא עושה את זה במצפה, ושופכים שם מים, ושופכים ליבם כמים, וצמים, ושם זה יכול להיות פיזי, כן? ושם זה יכול להיות במעמד הזה, במקום הזה. מקום זה מצב. במצב הזה הם יכולים להגיד, חטאנו להשם. בסדר? וזה התקדמות גדולה מאוד. ועל זה אני נשפט איתך, אומר אחד הנביאים, לא זוכר כרגע מי, על אומרך לא חטאתי. נדמה לי ירמיהו. על זה אני נשפט איתך, אומר הקדוש ברוך הוא, על אומרך לא חטאתי. כן? וגם שאול המלך נפל על הדבר הזה. עד שהוא אומר, חטאתי להשם, זה לוקח זמן. דוד המלך, ברגע שאומרים לו, אתה האיש, אומר, חטאתי להשם. כן? להודות על חטא, זה שלב רציני מאוד. כן? תחשבו על זה שעד שאנחנו מצפים ש... תצמח ישועה בקרוב, צריך שיגידו אנשים, אבל אשמים אנחנו. חטאנו להשם. בדברים אידיאליים חטאנו להשם. כבשנו את ארצו, לא לא. כי בזרוענו לקחנו לנו, בחזקתנו לקחנו לנו קרניים. להודות על חטא כזה שהוא בעצם מצווה, זה מאוד קשה. כי החטא הוא בכוונה, הוא לא במעשה. המעשה הוא לשם הוא מצווה. וגם בלי כוונתנו, הארץ בידינו. אבל... להודות שזה חטא, זה קשה מאוד. וזה שאחרים יגידו, המדינה הזאת, מה היא שווה? זה הכל בחטא יסודה. זה נחמד מאוד שמטיפים מוסר מהצד על הדבר, בפרט אם אנשים לא משתתפים בזה. אבל שאנשים עצמם יגידו, חטאנו, שם. אתם יודעים מה זה שם להגיד חטאנו. כן. תלה יונק, זה הכוונה.
כן, המקום מובן, אבל השאלה כל כך, כאיזה מצב כזה, תלה אחד, שים איזה 300 שברים או 40 ברוב, איזה משהו מאוד סימבולי.
כן, יפה מאוד. ינוקה כזה, תלה קטן. כן. עוד שאלה? טוב, זה צריך, שוב, אותה שיטה, לחפש מה המשמעות של הדבר הזה, נשאיר איזה פרט כזה שולי. כן, רצית, כן. לא, הרושם הגדול הוא ששמואל באמת עובר מבית לבית, ממשפחה למשפחה, והוא מרגיש שצריך לעשות. הוא רואה שזה, שזה קצר המצא מהסתרע. הוא לא מצליח, אם זה יימשך 500 שנה ככה. כמה חיי אדם? כמה הוא ילך? אז הוא מבין שהוא כנראה צריך לעשות. הוא אומר, אני אתפלל, וזה מושך אותם, אני אתפלל בעדכם. מי לא רוצה שיתפלו בעדו? כאילו, למה? אגב, זה יפה מאוד. הרי שמואל מבין למה הוא עושה את ההתכנסות הזאת. ואולי גם עכשיו נבין מה זה התלה חלב הזה, לאור זה. כי הרי מה הבעיה הפסיכולוגית שלהם לנטוש את עבודת האלילים מקרבם? הרי למה האדם הולך ונוטה לעבודת אלילים? הוא עושה את זה, הוא חרד על גורלו. הוא רוצה שיהיה לו. אז כאילו שמואל אומר להם, עזבו, זרקו את כל זה לזבל. אני אתפלל בעדכם. עליי. עליי. אספר לכם סיפור. הייתי לפני שנים בכפר שהיום הוא בחדשות. ואז הוא היה כזה שולי וקטן, הכפר רג'ר, בגבול לבנון. וגם אז הוא היה חצוי לשתיים, וגם אז היו בו מבריחי סמים, וכל מיני דברים טובים ורעים. ואני ועוד בחור דתי עומדים במחסום, הוא היה חובש, אני הייתי ממם, וצריכים לקחת תעודות זהות מאנשים שנכנסים ויוצאים לכפר. יש להם תעודות זהות ישראליות. אז כל מי שנכנס לשם משאיר בידינו תעודת זהות, ואנחנו ככה מתחקרים אותו, מסתכלים לו באוטו, מה הוא הכניס, מה הוא הוציא, כמובן ש... אל מול שני אנשים כמונו לרמות, זה לא היה עבודה קשה למבריחים. וגם לא היינו אמורים. זה הסתכל כללי, שיהיה איזשהו נפח ביטחון, המשטרה והשבה הכסוית שלהם, ואנחנו את שלנו. יום אחד מגיעה מונית עם שתי נערות. יושבות במונית, לוקחים מכולם תעודת זהות, ואנחנו לא חוקרים יותר מדי, גם לא תפקיד שלנו. ועשינו את שלנו, הם נכנסו פנימה. אחרי איזה שעתיים הם יוצאים, אני שואל את הנהג מונית, לפני שאני מזיק את התעודות זהות אצלי ביד, שהוא לא יוכל לברוח. אני לא תגיד לי, מה אתה מחפש שם? מה שאתה מחפש שם עם שתי בנות? מה מחפשים שם? וככה בטוב ליבי, לא התכוונתי באמת לחדור לחייו הפרטיים. ואז הוא ככה נסער כולו, לא, זה לא כמו שאתה חושב, באמת אני נשבע לך, זה לא. מה הוא חושב, שהוא הולך לסחור בנערות יהודיות, אני יודע מה חשבת? לא, היא חולה, הוא מצביע על אחת מהם, הוא אומר, יש לה סרטן. אני אומר, היא יכולה ככה, הלב צובט. אז מה שאתה מחפש בכפר רג'ר? לא, יש שם שייח, הוא עושה שמן זית ושמן זה וכל מיני מחשף כזה, יש שם מחשף בכפר. סגולות, הוא עושה קמאות וזה. אני אמרתי לו, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה הולך לדרוש את הרג'ריסט הזה, את השייח מרג'ר. תגיד מה השם שלה, והוא יהודי מקרית שמונה, לא איזה יהודי. ספרדי חם, לא אחד ש... אבל במצוקתו, במגינת ליבו, זה מה שהוא עושה, מה לעשות? מיד לקחנו את השם שלה, שם האימא, שאלנו אותה, בירכנו אותה, זה היום שישי, כל הגדוד התפלל למענה. אמרתי לו, תראה, בוא אני אגיד לך משהו יפה כזה, לדרך, תחשוב על זה. יש פסוק באשת חיל, שאומרים, כפה פרסה לעני. כפה פרסה לעני. נכון? אתם יודעים מה הסימן מזל של הערבים? כפה. נכון? חמסה כזה, כף. זה עושה מזל. מה הנוצרים אומרים, מביא מזל? פרסה. עושים פרסה של סוס, מביא מזל. זה אומר להם, כפה, פרסה, לעני, תן צדקה לעני, זה יפתור את כל הבעיות, אז תתחיל סגולות. עכשיו שמואל הנביא מבין אותו דבר בדיוק. הוא מבין ש... להוציא מליבם של ישראל את הבעיה הפסיכולוגית מתוככם. איך מוציאים מתוככם את השטות הזאת? צריך לתת איזה תחליף. תחליף אמיתי. תחליף חלב, מה שנקרא. תלה חלב תמורת כל הקורבנות שם שמביאים להם, שברים ועגלים וילדים. אתה יודע מה? ילדים. תלה חלב. הם הקריבו ילדים למולך. זה לא כל כך רחוק. אם פתאום הוציאו בעלים, אז את מבינה למה עשו בסתר ולמה... ולמה זה כל כך נורא? אז הפתרון שהוא מוצא זה לאט לאט הוא מתחיל להבין, שהוא עובר מבית לבית ומנסה לשכנע ולהנהות את לב ישראל לאביהם שבשמיים, הוא מבין שהוא צריך לעשות פה איזה משהו, ואומר, אני אכנוס את כולכם ואני אתפלל בעדכם. רק תזרקו את ה... אני אעזור לכם לחלץ מזה, מה אתם רוצים? והנה המבחן הגדול, הוא עומד ומתפלל והפלישתים הולכים ככה עכשיו להרע אותם. נו, אז הנה המבחן הגדול. הנה עכשיו המבחן. ואנחנו זרקנו את כל האלילים שלהם, אז אתם רואים איך הם קרועים עכשיו, הם ממש בלחץ, תראו, תוך כזה שהם מתפללים ובוכים, ובדיוק המבחן הכל כך קשה, תראו איך הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, תראו, עם שלם עומד בניסיון קורע לב. ויאמרו בני ישראל אל שמואל, כן, וישמעו פלישתים, כי התקבצו בני ישראל למצפתה, ויעלו סרני פלישתים אל ישראל. וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלישתים. ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו. עכשיו תצעק חזק. אל תצעק, הנה, עכשיו זה באמת קורה. תצעק. למרות שהוא הבטיח להם שהוא יתפלל באדם. אל תתפלל, תצעק, הם אומרים. למה אתה לא צועק? ויקח שמואל, כן, אל תחרש ממנו מצעוק אל השם אלוקנו ויושיענו מיד פלישתים. עכשיו, למה הם חושדים בו שהוא יחרש מלצעוק? כי הם במין חרדה נוראה כזאת. הם מתחילים לחשוב, אולי מגיע לנו עונש, חטאנו להשם, עכשיו נחטוף, תנבוט על הראש, אוי ובוי, אל תחרש. ולמה הם מפחדים ששמואל יחרש? כי הוא מהצד שלו, הוא איתו. אז הוא עכשיו ישתוק, ואנחנו נחטוף, ואתם רואים את החרדה, שאי אפשר להשתחרר מהבעלים הקשים האלה, זה קשה מאוד, גם כשנותנים תמורה. זה עדיין קשה, תראו איזה, מול איזה משימה עומד שמואל. ויקח שמואל תלך עליו אחד, ויעלה עולה כליל להשם, ויצעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. כן? ואיך אתם חושבים הקדוש ברוך הוא ענה אותו? בשקט? ויענהו השם. אותו. ויש שמואל מעלה העולה, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, והוא בינתיים, יש לו מעל את העולה, יש לו זמן, הוא בקול, הוא כזה, ושם כולם בלחץ, הוא שיצחק מה שעושה משהו, כולם בלחץ, יש בוערת. והוא ברוגע. ויהי שמואל מעלה העולה, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, וירעם אדוני בקול גדול ביום ההוא על, על פלישתים, ויהומם וינגפו לפני ישראל. כן? ויענהו השם, איך ענה אותו? אה, שמואל! כולם שמעו, אה, שמואל! הוא אומר לו, כן, בסדר, אני עונה לך, הנה אני עונה, הנה אני. רעש קצת, עושה, במקרה הוא שכח לחבוד את הקדוש ברוך הוא באותו יום, לא סידר שם את הבטריות, את מכשירי השמיעה של כולם. קול גדול, עונה אותו. הפלישתים ניגפים מאיזה פחד פנימי אדיר. נעלמים, דום. וישראל רודפים אחריהם. נגיד איזה משפט לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים. הפרק הזה, לא שמתם לב לדבר אחד חשוב ביותר. כל הפרק הזה, כבר קראנו עליו. איפה? פרק? העתק של הפרק. שיעורי בית. שיעורי בית. בואו לא נגלה לכם. אתם צריכים ללכת הביתה. אז שיעורי בית. את צודקת בשאלתך. בימים שעוד לפני ההתנתקות. זה הולך, לפני ההתנתקות, אחרי ההתנתקות. לא, לא. פרק ד'. בואו תעשו השוואה בבית, נדבר על זה שבוע הבא. ככה, בסיכום. השוו בין פרק ד' ופרק ז'. חפשו את כל הדומה וכל ההבדלים. תגלו דברים יפים מאוד. לילה טוב.